דיברנו עד עכשיו על, על היחס בין התהליך לבין התוצאה שאליה הוא מביא, וטענתי שלפחות במקרים מסוימים התהליך הוא לא רק אמצעי כדי להגיע לתוצאה, אלא יש לו איזושהי משמעות בפני עצמו. בעולם הפיזיקלי נגיד, כשאני מדבר מהירות מול מקום, מהירות מביאה אותי למקום חדש, אז הטענה אפילו הייתה יותר מזה, שם זה לא מדבר במישור של למה יש חשיבות, זה לא שאלה של חשיבות, בפיזיקה מה שיש יש ומה שאין אין, זה לא עניין שחשוב. אבל שם דיברתי דווקא על השאלה האם יש דבר כזה מהירות בכלל, לא שאלה אם זה חשוב. האם מהירות זה בכלל משהו או שזה איזושהי פיקציה שאנחנו מגדירים לנוחיות התיאור. ובדקתי את זה דרך הטענה שבעצם המהירות שעליה אנחנו מדברים זה מהירות שקיימת בנקודת זמן, בעוד ששינוי מקום, שהוא התוצאה של המהירות, הוא כמובן יכול להתרחש רק על פני קטע של זמן. זאת אומרת שהמהירות היא בעצם איזשהו פוטנציאל לשינוי מקום, ולא שינוי המקום עצמו. ברמה הפילוסופית עדיין אפשר להתווכח ולהגיד שהמהירות היא פיקציה. השאלה אם יש דבר כזה באמת מהירות. אני לא יודע מה זה נקרא, יש באמת מהירות. יכול להיות שזאת רק הגדרה שלנו. אבל עדיין הטענה היא שגם אם זאת הגדרה שלנו, אנחנו מגדירים פה פוטנציאל לשינוי מקום ולא את שינוי המקום עצמו. וזה פותח את הדלת לדיון, עכשיו כבר כן במישור של מה חשוב ומה לא, לדיון בשאלה של האם אנחנו מתייחסים לתהליך רק כאמצעי להגיע לתוצאה, או שיש חשיבות לתהליך עצמו. כן? הנושא שלנו זה אמצעים ומטרות, אז הטענה בעצם שבעי שאני כבר מדבר בשפה של אמצעים ומטרות, אז הכרעתי. השפה בעצמה כבר אומרת משהו. כי זה אומר שהתהליך נתפס כאמצעי להגיע למטרה. ואם אני רוצה לטעון שיש לתהליך מעמד מצד עצמו, לא רק בזה שהוא מביא אותי אל המטרה, אז בעצם אני כבר לא רואה אותו כאמצעי. זו בדיוק הנקודה. ואז לא נכון להגדיר את זה כאמצעי מול מטרות, אלא כתהליכים מול מצבים. זה בעצם יותר נכון. השאלה אם יש חשיבות לתהליך, או שהתהליך הוא רק הדרך שלי להגיע אל המצב. כשאני מתייחס לתהליך כאמצעי, כבר אמרתי, ידעתי. אז בעצם הטענה היא שהתהליך הוא רק עם ערך אינסטרומנטלי. בסופו של דבר, הערך יש במה שאני מגיע אליו עם התהליך. עכשיו, אני רוצה קצת להדגים את זה דרך כמה נקודות. יש, למשל, במה שהזכרתי את זה כבר פעם, תיקון המידות. יש שאלה ידועה של רב חיים ויטל בשערי קדושה, תלמיד הארי. הוא שואל למה התורה לא מצווה על תיקון המידות. אם תיקון המידות כל כך חשוב, אז למה אין מצווה כזאת לתקן את המידות? כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז התורה משדרת לנו פה איזשהו מסר שראוי להיות ענב. אז הוא שואל, טוב, למה לסדר? בוא תצווה. זאת אומרת, תן מצווה. אתה צריך להיות ענב. שמעתי כבר כאלה שרוצים לטעון שקשה להגדיר את זה. שבר דברים שקשה להגדיר, מה זה המצווה לאהוב את השם או לראו מהשם? כמה לאהוב, כמה לראו, באיזה צורה? יש מצוות שהן רק קריאת כיוון, זאת אומרת, תעשה משהו בכיוון המסומן. אז גם את זה אפשר היה להגדיר, שבעצם יש מצווה להיות ענוותן, ועוד פעם, כמה שאתה מצליח, ואיך שאתה עושה את זה, זה כמובן משתנה מאדם לאדם. אז לכן זה כשלעצמו אני חושב לא הסבר מספיק למה הדבר הזה הוא לא מצווה.
שם דרך שבקדושים תהיו, מהו רחום הפתר, הפתאי רחום, מהו חנון הפתאי
רחום. כן, עוד רגע אני מגיע לזה, זה לא הקדושים תהיו. מהו רחום הפתר רחום זה לא הקדושים תהיו, זה משהו אחר. הקדושים תהיו, רש"י אומר בכלל פרושים תהיו, זה פרושים נעריות. הרמב"ן אומר שזה לפני משורת הדין, אז לפני משורת הדין זה לא רחום לחנון. רחום לחנון זאת מצווה מנויה, תכף אני מגיע לזה. נפל ברשות התורה, מה שהרמב"ן מדבר שם. אז הטענה, זאת אומרת, השאלה של הרב חיים ויטל, זה למה התורה לא מצווה על תיקון המידות. האמת שדיברנו על זה פעם, ואמרתי, הבאתי שתי אגרות שהרב קוק כותב על זה, הרב עמיטל ראיתי איזה פעם, הוא מביא את זה, והטענה של הרב קוק היא, זאת אומרת, הרב חיים ויטל עצמו אומר שהתורה מדברת על בני אדם, מי שלא בן אדם אין מה לדבר איתו. זאת אומרת, מה יש לי לצוות מישהו אם הוא לא בר ציווי? בן אדם שלא מבין שצריך לתקן את מידותיו, אז הוא לא בר קבלת ציווי, אז אין טעם לצוות על הדבר הזה.
מה, התירוץ הזה משהו תמוה לי בו קצת, מה... יש הרבה יותר ציוויים שלכאורה נראים יותר בסיסיים, אני יודע מה, תרצח.
לא, תרצח. אפשר לצוות
לאדם, אדם שלא מבין שלא צריך לרצוח, זה לא בזה, זה דווקא...
לא, אבל זה תנאי לכל המצוות, הרצח הוא לא תנאי לכל המצוות. המידות זה תנאי לעצם המערכת המצוות בכלל. אי אפשר לדבר איתך במושגים של מצוות אם אתה לא בן אדם, וזאת הטענה שלו. רצח זאת עבירה חמורה, אבל היא ספציפית, היא לא משהו שהוא תשתית לכל מערכת המצוות. הטענה שלו זה שתיקון המידות זה להיות בן אדם, זה יכול להיות בהמה. ברגע שאתה בן אדם, אפשר להתחיל לדבר איתך במונחי מצוות. אז לצוות על התשתית הזאת, זה תרתי דה סתרי.
אם אדם מוגר אותנו, הוא לא יכול לקיים את
זה. כן, זאת הטענה שלו. הטענה שלו, לא אם מוגר אותנו. אם הוא לא מבין שצריך לשפר את זה. את הגעתנו לא יכול שנולדת ככה, או לא יודע, השפעות כאלה יכולות. אבל אתה צריך להבין שצריך לשפר את זה. עד איפה תגיע וכמה תצליח, כל אחד עד איפה שהוא יכול. אז זה הרב חיים ויטל.
הרב קוק... שאדם בלי מידות מתוקנות, אז אי אפשר לך לדבר איתו? לא אני לא מבין את זה שצריך לתקן את המידות שלו. הייתה לדבר שאדם של מידות שלו מתוקנות, אלא תקרא את המידות שלו.
אני מבין שאתה, עוד פעם, אני כרגע לא זוכרת לשונו, אני ראיתי זה קצת הרבה שנים, אבל אני מבין שהכוונה שאתה צריך לתקן, אתה צריך להבין שמותר לך לתקן את המידות, כי אם, אם אתה צריך לבעל מידות מתוקנות, אז נדמה לי שאישה לבעל עם אף אחד. מי מאיתנו המידות שלו לגמרי מתוקנות? מה?
ועל מצוות שהן טריוויאלית?
לא, זה לא שאלה של טריוויאלית, זה בדיוק הנקודה, זה בכלל לא שאלה של טריוויאלית. כמו לא תרצח, לא תרצח הוא טריוויאלי גם כן.
האם אתה קשיר להגיע?
זה תשתית להיותך בכלל מצווה, זה לא שאלה טריוויאלית, זה בכלל לא טריוויאלית. יכול להיות שבכלל לא טריוויאלי, לא מובן מאליו שצריך לתקן את המידות, נגיד, רק לצורך ההדגמה. זה עדיין ברור שאם אתה לא מבין את זה, כמה מורכב שזה לא יהיה, אין מה לצוות עליך. זה, אתה מבין? זה לא שאלה של טריוויאליות, זאת אמירה אחרת.
נניח שאדם לא מבין לבד
שהוא
צריך לתקן את המידות, מה
הקשר? אז לא, מה המשמעות של לעשות מצוות? אז הוא סתם יעשה כמכונה לכל היותר. אם בכלל הוא יעשה את זה. הטענה היא שאתה צריך להיות בן אדם בשביל שיתבו אותך. לא לצווים בהמות. אפשר לתכנת בהמות, לא לצוות בהמות.
כמו שאתה צריך להיות יהודי.
מה?
כמו שאתה צריך להיות יהודי. אם גוי יקרא את זה, יגיד אין זה. לא, ציבור ידע, יגיד
לי. כן, זה לא בגלל מידות מתוקנות.
זה פנצצי, כמו שצריך להיות
יהודי. אי אפשר שיהיה ציווי שתהיה יהודי, נכון, אם ניקח את הדוגמה הזאת. ציווי שתהיה יהודי. ציוויים פונים ליהודים, אם אתה לא יהודי, אין לצוות אותך. לצוות הם כוון כמובן מעבר של המצוות של בני נוער.
אני כן, אני לא מבין, אבל אני מבין כאילו, יש כלל, צריך ציוויים פונים ליהודי, כי יש כלל כמה ציוויים פונים ליהודי. אני לא כל כך מבין מה, כלומר, למה מי שלא מבין לבד שחשוב לתקן את המידות הזה?
מי שלא מבין שחשוב לתקן את המידות בעצם לא מבין שחשוב לנהוג נכון. אם אתה לא מבין שחשוב לנהוג נכון, אז מה שצוות אותך?
הכוונה לתקן את המידות כלומר העולם, אבל אם אדם נגיד הוא בעל תפיסה, יש לו תפיסה כאילו של תפיסת נכון, של מסתכן את המעשים ספציפיים, אבל אין לו תפיסה של...
אז לא משנה, אז הוא קורא לזה תיקון המידות. אז לא חשוב, אבל שהוא טועה במה נקרא לתקן את המידות. אולי הוא חושב שמידות לא טובות הן מידות טובות. אז הוא טועה. אבל ברמה העקרונית, אני יכול להבין אותם, זה כל ספקולציות, אבל אני יכול להבין שאחד כזה הוא גם בר ציווי. כי הוא בסך הכל מבין שמוטלת עליו משימה להיות מתנהג נכון, מתנהג טוב, מתנהג כראוי. אבל אחד כזה בכלל לא, כל העסק הזה לא מדבר עליו, אז מה יש לצוות אותו? זאת הטענה. עכשיו, הרב קוק כותב, הוא הולך צעד אחד יותר רחוק. והוא טוען, זו טענה אחרת בעצם, כל גוון כזה זה טענה אחרת, זה מה שאני אומר, הטענה של הרב חיים ויטל זה לא טענה טריוויאליות, זה לא שאלה של טריוויאליות, זה שאלה לוגית, זאת אומרת, זאת התשתית להיותך בר ציווי, אז אי אפשר לצוות אותך על זה. דיברנו על זה שאי אפשר לצוות אותך לקיים את החוק. אם אתה לא מקיים את החוק, אז גם את הציווי הזה אתה לא תקיים. זה תמיד, בבסיס של מערכת נורמטיבית צריך להיות איזשהו עיקרון שהוא נמצא מחוץ למערכת הזאת. הרב קוק אומר ש בדרך כלל מקובלנו שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, כך חז"ל אומרים. אבל כשתשאלו אנשים ברחוב ונגידו לכם הסברה פשוטה היא הפוכה, גדול מי שאינו מצווה ועושה, אז חז"ל חידשו בכל זאת, לא, גדול המצווה ועושה. אומר הרב קוק, אבל יש דברים שלגביהם עדיין נשארת בעינה, בתוכפה, הסברה הפשוטה, שגדול מי שאינו מצווה ועושה באמת. והמידות זה אחד מהם. ולכן התורה לא יכולה לצוות על המידות, כי אם היא תצווה על המידות, אז היא תמנע מאיתנו לעשות את זה כאינו מצווה ועושה, כי הרי אני מצווה. והרי בעצם המעלה היותר גבוהה, זה אם אתה מתקן את מידותיך לא בגלל שאתה מצווה, אלא כי אתה מבין שכך ראוי לעשות. ולכן על זה התורה לא מצווה כדי לא להרוס. זה נראה אחר מאשר חיים ויטל. הטענה היא שהתורה לא רוצה להרוס את האפשרות שלי לתקן את המידות שלי בצורה מלאה. ואם אני אהיה מצווה לעשות את זה, אז בעצם התיקון יהיה חסר. תיקון לא יהיה שלם. תיקון שלם זה שזה בא ממני. לכן באותם דברים שבהם נשארת הסברה הפשוטה שגדול מי שאינו מצווה ועושה, על אותם דברים התורה לא תצווה. כדי לא להרוס את האפשרות שלך לעשות את זה כמו שצריך, כן, זו הדוגמה, דיברתי על זה כבר בעבר, הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה רק כן, הבדיחה בישיבות, תמיד אומרים שמישהו יצא לפגוש בנות בשידוכים, אז הוא פסל את כולן, אף אחד לא נראה לו, הוא אומר לה משגיח, מה אתה רעש שבא, אז אף אחד לא מתאימה לך, שם תעבוד על המידות, שנה, תלמד מוסר בהתפעלות, אחרי שנה תחזור לפרק האיש מקדש. טוב, הוא לומד מוסר, עובד על המידות בהתלהבות עצומה, מתבודד והולך לבית המוסר וכל הדברים האלה. בסופו של דבר חוזר להיפגש עם הבנות ועוד פעם דוחה את כולם. אז שואל אותו המשגיח, מה עשית שנה שלמה? זאת אומרת, כבוד הרב, אני לא מבין. לפני שנה כשהייתי בעל גאווה, אף אחת לא הייתי עימדי. עכשיו כשאני ענוותן, אז קל וחומר שאף אחת לא תתאים לי. מה הבעיה פה? כאילו, הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנה.
זה
מוקים
לאמירה של
רביוק אצלה? הייתה ענה, כן. הטענה היא שכשאתה, הסיפור הזה בעיניי משקף מישהו שהוא עובד על המידות כי אמרו לו לעבוד על המידות. כי יש ציווי לעבודה, בגלל זה ציווי של המשגיח, לא חשוב, אבל אני אומר הרעיון. הוא עובד על המידות כי אמרו לו שצריך לעבוד על המידות. אוקיי, אז עבדתי על מידת הענווה, סימנתי בי. עבדתי על מידת הזה, סימנתי בי. אני עושה את זה כמצווה ועושה. וככה זה נראה. אם אתה עובד על המידות באמת, לא כדי לסמן וי, כי אתה צריך לתת ידי חובת ציווי כזה או אחר, אז בעצם באמת נוצר תיקון שלם. אז לכן אני חושב שזה מה שהרב קוק מתכוון, שבאותם מקומות שבהם הציווי מפריע, אז התורה לא מצווה. באותם דברים שיש ערך יותר לעשות את זה שלא מתוך ציווי, אז התורה לא מצווה.
אבל
אני חושב
שזה מסתכל לי. זה דברים שגם שיש
ערך
לעשות,
אבל לא מצווה? כנראה שלא. או שבאמת מצווים אותך כדי לעשות רף מינימלי. כי יש ערך לאהבת השם גם מתוך ציווי, זה לא מאבד לגמרי את ערכו. וכמובן, כל מה שתעשה מעבר ליציאה על ידי חובה, תבורך. יש פה כמובן, אפשר לדייק פה בכל מיני ניואנסים. עכשיו, השאלה הגדולה היא כמובן, זה הסיפור המפורסם על רב חיים, אתם יודעים ש... פעם ישבו שם באיזה בית ודיברו בדברי תורה, זה היה משהו שהקשפו שיהיה מאיזה תוספות. אני לא מבין את התוספות הזה, איך הוא מקשיב ככה, הוא מתרץ ככה. רב חיים אומר לו, אין תוספות כזה. מה אין תוספות כזה? אני אומר לך, הבוקר ראיתי את זה. זה קשה מה שהוא אומר שם, לא יכול להיות. הרי הבוקר ראיתי, אין תוספות כזה, הוא אומר. וכל השאס אין תוספות כזה. טוב, אז הוא הלך שם לספר, פתח את הספר, וואלה, נכון, התוספות באמת לא אומר את מה שהוא אמר. אז הוא חוזר לרב חיים, אמר, תגיד, איך ידעת? מה אתה יודע בעל פה את כל התוספותים בש"ס? אני הבוקר ראיתי את התוספות הזה, אתה אומר לי, בכל הש"ס אין תוספות כזה. אז אומר לו, רב חיים, לא יכול להיות תוספות כזה. תוספות לא מדבר שטויות. זה לא בגלל שאני יודע את כל התוספותים, אלא שטות כזאת תוספות לא יגיד. זה לא יכול להיות תוספות, זה קביעה פריאור. לא צריך לדעת את כל התוספותים.
כמו
שהרוגו
שובר זיהה את ה...
לא, אבל זה לא הסיפור, הסיפור אותם, הסיפור, אני לא יודע מה היה שם, האם בכלל זה היה, אבל הסיפור הוא שזו שטות כזאת ששום תוספות לא יגיד אותה. אז הטענה בעצם, פה אני רוצה לשאול את אותה שאלה על קושיית רב חיים ויטל. רב חיים ויטל שואל למה התורה לא מצווה על תיקון המידות, אוהב את התירוץ שלו ואת התירוץ של הרב קוק. אבל הקושייה לא מתחילה, התורה כן מצווה. אין תוספות כזה. אתה רוצה מצווה. להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, מה פתח רחום, מהו חנון, מה פתח חנון, מצווה מנויה. בכל מיני מצווה. המצווה השמינית... מה?
למה את לא...
מעניין לראות.
מה, לא הבנתי?
ניסה להבין את זה.
שמענו אזעקה. שמענו אזעקה.
המצווה השמינית היא שציוונו להידמות בו יתעלה לפי יכולתנו. והוא אמרו, והלכת בדרכיו. הוא כבר כפל ציווי זה ואמר ללכת בכל דרכיו. ובא בפירוש זה, עכשיו חזר מפרשים את המצווה הזאת, ואמר... מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום? הפתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? הפתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? הפתה יהיה צדיק. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד? הפתה יהיה חסיד. וזה לשון ספרי, כבר נכפה לציווי הזה בלשון אחר, ואמר אחרי השם אלוקיכם תלכו, ובא בפירוש גם כן שעניינו להידמות בפעולות הטובות והמידות החשובות, שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל, יתעלה על הכל עילוי רע. כלומר שדבר הקדוש ברוך הוא זה רק משל, אבל אנחנו מצווים ללכת לתקן את המידות הטובות של הקדוש ברוך הוא. אז מה רב חיים ויטל רוצה? יש מצווה לתקן את המידות. כולם טוענים וקושיות ותירוצים יש עוד, אני הבאתי רק שניים. אין תוספות כזה, יש מצווה כזה, מה הקושייה הזאת, למה אין מצווה? לא הנבא, הוא כל המידות הטובות, מה זאת אומרת? המידות הטובות שיתואר בהם, האל יתעלה. מה?
כן,
הוא בא בפירוש גם כן שעניינו להידמות בפעולות הטובות והמידות החשובות שיתואר בהם, האל יתעלה על צד המשל. יתעלה על כל זה עילוי רב, זאת אומרת, זה כמובן לגבי הקדוש ברוך הוא זה משל, אבל כל המידות הטובות, כן. אז השאלה היא, אז מה אמר לכם גדל רוצה, וכולם מתרצים את התירוצים על הקושייה הזאת? הם קושייה. נדמה לי שיש קושייה. כי השאלה, מה המצווה הזאת בעצם אומרת? כאן זה נוגע אליהם. מה המצווה הזאת אומרת? הרי ברור, כמו שהרמב״ם אומר, שזה רק על דרך המשל, והוא מתעלה על זה עילוי רב, הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא לא טוב לב. אין לו לב, ואי אפשר לדבר עליו בשפה כזאת אנושית של טוב לב. מה אנחנו כן יכולים לדעת עליו? מה הוא עושה בעולם? נכון, זה מה שהוא אומר. כשאנו אומר, המידות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה. לא מידות טובות של הקדוש ברוך הוא. והמידות שיתואר בהם, בדרך כלל אנשים מבינים שזה פשוט בגלל התארים השליליים, כי אתה לא יכול בעצם לדבר עליו ישירות, הוא אומר מה שאנחנו מתארים. אני לא חושב שהרמה מתכוון פה לזה, או לא רק לזה. יש פה משהו יותר עמוק. הטענה היא שהמצווה הזאת, שציוונו להידמות בו יתעלה לפי יכולתנו, והלכת בדרכיו. לומדים את זה מהפסוק והלכת בדרכיו, מה הכוונה? את הפעולות תעשה כמוהו. זה לא קשור בכלל תיקון המידות. את הפעולות שהוא עושה, פעולות של הטבה לזולת, איך להתנהג, את זה תעשה כמוהו. אבל המידות, תיקון המידות, זה לא שאלה של מה אתה עושה. זה השאלה של האם הנפש שלך בנויה נכון. זה לא כתוב פה. זה לא המצווה. עכשיו, רב חיים ויטל אומר, וזה החידוש בקושייה שלו, נניח בקושייה שלו, שיש ערך לתיקון המידות, ולכן זה לא מתקשר לנושא שלנו, יש ערך לתיקון המידות לא כי בעקבות זה אני אתנהג יותר נכון, או יותר טוב, לא רק. כלומר גם, אבל לא רק. אלא יש ערך לתיקון המידות כשלעצמו. לא רק תהליך ותוצאה. תיקון המידות הוא לא רק אמצעי כדי שבסוף אני אהיה ענב. עבודת המידות בעצמה, ההשתלמות, דיברנו על השלמות וההשתלמות, עבודת המידות בעצמה היא ערך. ועל זה שאורד חיים ויטל לזום התורה לא מצווה. התורה מצווה להתנהג נכון, כמו הקדוש ברוך הוא. להתנהג בסדר, זה לא תיקון המידות, להתנהג. יכול להיות לפעמים שאנחנו מתקנים את המידות דרך עשייה, כמו שהחינוך כותב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אוקיי? אבל זה, פה העשייה היא אמצעי לתיקון המידות. אבל מה שאנחנו מצווים כאן, זה רק על העשייה הנכונה. וחיים ויטל מדבר על השאלה האם או למה אין מצווה לתקן את המידות, לעשות עבודה נפשית. זאת אומרת, להפוך לאדם יותר טוב מבחינה נפשית, לא בעיה ההתנהגותית, הביהביוריסטית, כן, של איך, מה אנחנו עושים בעולם. אבל מה שעומד בבסיס העניין, זה שבאמת יש ערך לתיקון המידות, לא רק כאמצעי כדי להפוך לאדם יותר טוב. לתיקון המידות הוא פעולה שיש לה ערך מצד עצמה. כי אם זה היה רק אמצעי כדי להפוך לאדם יותר טוב, אז מה הבעיה? המצווה הזאת מכילה את זה. המצווה הזאת אומרת, אם בעצם תתנהג יותר טוב. איך עושים את זה? מתקנים את המידות, ואז באופן כזה אני גם אבוא להתנהג יותר טוב. מה הבעיה? אז עוד פעם אנחנו בעצם מצווים על זה, עד כמה שיש פה מצווה. או אמצעי למה שאנחנו מצווים, אבל תכלס למה שאנחנו צריכים לעשות. הוא אומר, לא, החלוקה היא כנראה חלוקה חדה. אם אתה עושה את זה כאמצעי כדי להתנהג יותר טוב, זה לא תיקון המידות. אתה צריך לעשות את זה כדי להיות אדם יותר טוב. בלי קשר כרגע להתנהגות. כמובן, להיות אדם יותר טוב, גם מתנהג יותר טוב. אבל הערך של התיקון הוא לא בזה שאתה תתנהג יותר טוב, לא בתוצאה. אלא הפעולה מצד עצמה היא בעלת ערך. זה עוד פעם מחזיר אותנו לשלמות ולהשתלמות, כל מה שדיברנו בפעמים הקודמות. אתה חושב שזאת האפשרות היחידה שלי להבין את כל העניין הזה. אחרת אני באמת לא מבין. זה דבר טעים. אני שנים אגב התלבטתי בעניין הזה. לא הבנתי מה הם רוצים. זאת אומרת, מה האחרונים שואלים, קוראים, תרצים תרוצים, על חיים ויטל, הכל, ולמה לא מצווים, ובגלל זה, בגללך, בגלל אחרת. אנחנו כן מצווים. מה הוא רוצה? אז זה ההסבר שאני מצאתי, ואני חושב שבאמת זה מדויק גם בלשון הרמב"ם, כתוב, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו פירושו תתנהג כמו שהוא מתנהג. לא, לא, לא תתקן את מידותיך, כי גם הקדוש ברוך הוא אין לו מידות מתוקנות. אין לו מידות בכלל. מה שאתה יכול, עוד בשפה שלנו, מה שאתה יכול זה לראות מה הוא עושה. ואת זה אתה צריך גם לעשות. זה נקרא לדבק במידותיו, ללכת בדרכיו. זה לא לדבק במידותיו באותו מובן. לכן כשהרמב"ם אומר בסוף, שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל, להתעלה על הכל עילוי רב, הוא מתכוון לא רק במובן של תארים שליליים, אלא במובן שאנחנו, כשאנחנו מדברים על המידות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים על המידות באותו מובן שאנחנו מדברים אצלנו. אנחנו מדברים על מה הוא עושה. התיאור של המידות זה לא קשור אליו, הוא לא שייך לעניין הזה בכלל. אנחנו מדברים על מה שהוא עושה, השפה היא מידות, אבל בעצם אנחנו מדברים על מה שהקדוש ברוך הוא עושה, וזה אנחנו אמורים לעשות גם כמו.
השאלה, לפי הפירוש שלך, האם הסיטואציה הזאת זה יותר הכרחית? כלומר, אם והלכת בדרכיו, אז אני אומר, אוקיי, אני אינם בדרכו של הקדוש ברוך הוא. אני ארז גנה, אני אעביר אותה את הכביש, אני אחזיר עבדה, אני אחזיר פה, אני אחזיר שם, וכל הזמן אני אחשוב מה לעשות במקרים, בתגובות, ואני אעשה. זה מה שכתוב בציווי לפי הרמב"ם. מספיק. למה צריך יותר מזה? לתקן את הנפש.
זה בגלל הנקודה. רב חיים ויטל, כשהוא מקשה, הוא מניח כמובן מאליו, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה, אבל הוא מניח כמובן מאליו שלא רק זה נדרש מאיתנו. אנחנו גם אמורים לתקן את הנפש, ועל זה הוא שואל.
זה יתקן ממילא. אם אני כל היום חושב, מה יקרה בסיטואציה הזאת, כי אני רוצה לדעת בדרכיו של הקדוש
ברוך הוא. אם אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה שיהיה לך שם טוב, מסיבות שלא לשמה, שיראו שאתה איש צדיק. אתה עדיין יכול לעשות הכל קלה כבחמורה, להתנהג כמו צדיק מושלם, אבל המוטיבציה שלך זה כדי שיראו אותך צדיק. זה גם מתקן את מידותיך, מי אמר?
הוא כחדש ברוך הוא ציווה, זה גם לא מתקן את המידות.
זה מה שראינו קודם, לעשות את זה בחמת הציווי, בדיוק מה שהרב קוק אומר. כן? אז אני חושב שזה מה שהוא מתכוון עליו. עכשיו, נכון, יש פה איזושהי הנחה שאפשר לשאול מאיפה הוא שאב אותה. אני רק מסביע לעובדה שכנראה הוא הניח את זה, רב חיים ויטל, אחרת אין מקום לשאלה שלו. ומה שהוא מניח זה באמת, וכל האחרונים שתרצו את הקושייה של כולם, כל אלה מניחים את ההנחה שיש ערך לתקן את המידות לא רק כדי להגיע להתנהגות טובה יותר. כי זה מצווה מנויה.
כל המידות נאמרו על הקדוש ברוך הוא עליו
לדוגמה, לא זוכר. חז"ל אומרים כן, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך
הוא. מה עושים עם המידות של אלקנה?
תעבור מעל אדוני שם, שאברהם אבינו עוזב אותו שם. חז"ל מתארים את הקדוש ברוך הוא עם כל המידות. הוא אפילו מקיים מצוות הרי במדרשי חז"ל. עד כמה זה באמת קשור לפשט של הטקסט? לא יודע.
יש מצוות שהן כן נכללות, אם יש מידות שהקדוש ברוך הוא לא, שאלה את כמה שהיה, לא מוגדרות בקדוש ברוך הוא, שם אותם בקדוש ברוך הוא, יש מצוות של רפאי מידת, עליו לדוגמה, אם מפשטות הפסוקים לא רואים, זוכר שכתוב על הקדוש ברוך הוא עליו, אז על זה רפאי מידת שואל, למה לא מצווים לדוגמה? אם הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מידת הענבה,
יש לו
שאילו
מתייעץ.
אה,
זאת אומרת,
זה לא נכלל במצווה הזאת, אז למה? זאת אומרת, הוא כן מדבר על התנהגות ולא על מידות, הוא מדבר על ההתנהגויות שלא מתוארות. שבתפיסה של חז"ל זה די ברור שהכוונה היא לכל המידות הטובות. זה לא, הם להפך, הם מניחים מהן מידות טובות ותולים את הכל בקדוש ברוך הוא. הרי זה כמו, יש 13 מידות של רחמים, וצריך לדבר במידותיו, רחום וחנון, רחפיים, מהן קנו ונוקן, ובסוף? גם את זה אנחנו צריכים לעשות. הסדר, אז הסבירו כבר שיש מסבים שתמיד חכם שלא נוקם ונותר כנחש, כן, יש או שמינית שבשמינית של גאווה, יש מקומות שבהם בכל זאת יש לזה ביטוי. אבל למה הנתנו את זה? מי אמר? אז יכול להיות שבאמת צריך קנו ונוקם, כתוב, זה בדיוק בגלל שאתה קודם בחור, זה בחור קנו ונוקם, גם עליכם, קנו ונוקם, מה הבעיה? כי ברור לנו שזה לא מידה טובה. זה מתחיל מאיתנו, זה לא מתחיל ממה שכתוב. אנחנו מחליפים מה זה מידות טובות, אחרי שאנחנו מראים עבודת המידות, אנחנו מוצאים את זה, מלבישים את זה לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא משנה. בסופו של דבר אנחנו עושים את זה לא כי מצאנו את זה אצל הקדוש ברוך הוא, אלא כי אנחנו מבינים שאלה מידות טובות. אחרי זה, כיוון שזה מידות טובות, כנראה זה גם מאפיין אותו. ממילא אנחנו לא מלבישים את זה עליו. זה מתחיל כך, זה לא מתחיל הפוך.
אולי זה רק, אולי זה בגלל המצווה שלא תיקור.
מה?
אולי זה בגלל המצווה שלא תיקור. יש
מתכוון
לא
תיקום,
אנחנו מבינים שאנחנו
יודעים
שלא יכול להיות
שהמידות הטובות
שלנו
יהיו
להיות
נוקים
ונותר.
אוקיי, אני
מניח
שגם בלי מצוות לא תיקום ולא
תיקום. כן, אבל הדבר הזה פתאום מטיל עלינו חובה ללכת ולמיין גם את המידות הרעות ולא ללכת עליהן. כלומר, ואז אם אני מתחיל כבר למיין את זה בעצמי, אז אולי באמת צודק חיים ויטל, אז בוא נמיין ישר רק את הדברים הטובים.
זה מה שאנחנו עושים. אז זה בוא, זה מה שאנחנו עושים.
לא, מה זאת אומרת?
זה מה שאנחנו עושים, אנחנו בסך הכל עושים את מה שנראה לנו טוב, לא מה שנמצא את הקדוש ברוך הוא. מה שנמצא את הקדוש ברוך הוא זה סתם צורה להביע את הדבר. אנחנו צריכים לעשות את מה שנראה לנו טוב. כתוב ועשית הישר והטוב בעיני השם. איפה מוגדר מה זה הישר והטוב בעיני השם? פסוק לקוני כזה, ועשית הישר והטוב בעיני השם.
יש הרבה דוגמאות.
אתה מבין לבד, מה זה הישר והטוב בעיני השם? מה יש בו בן
אדם? מה שבנה אדם? כמו שהרבה פעמים ההלכה במשנה ובגמרא היא מה שנקרא מביאה מקרים, היא לא נותנת כללים, אז כך גם בתורה אנחנו רואים הרבה מאוד דוגמאות שלנו.
אנחנו גם רואים דוגמאות נגדיות.
שנראית התנהגות טובה או לא טובה.
אנחנו רואים דוגמאות נגדיות, כן. ושם אנחנו לא מדבקים במידותיו.
הנביא אומר על זה ועל זה, והנביאים כאלה ואחרים אומרים על דבר מסוים שהוא לא טוב, וזה אנחנו מבינים, אוקיי, זה הכיוון.
ואם יש פרשה של מנה יוצא משהו שאנחנו חושבים שהוא כן טוב, אבל יוצא שהוא לא טוב. אנחנו נפרש אותה באופן שיתאים למה שאנחנו חושבים.
כן.
זה מה שאנחנו עושים.
כמעט
תמיד.
נפרש את זה שאתה נראה למה שאנחנו חושבים, אתה יכול לפרש אחרת?
לא הלכה. נדבר על תחומים ערכיים. הלכה יכולה לסתור את המוסר הטבעי. אבל ערכים, אני לא רואה איך מוציאים ערך שסותר את המוסר הטבעי.
לא, לא יכול משהו שסותר.
גם ההלכה.
נטל, שאין לנו מה להגיד לגביו. זה יכול להיות. זה מה שאנחנו צריכים להוציא מכאן ניטרלי, איך אני סוגר את הדבר הזה. זה מה שנקרא מבחינתי ניטרלי, לא משנה. אין לי עמדה חד משמעית לגבי. זה נביר מאוד, אתה כמעט לא תמצא דוגמאות כאלה לדעתי.
שמענו פה
בבית הכנסת
שיעור על כך שיהושע בן נון מצווה בעצם על השמדת עם. אז בעצם יש לנו את המקרה של רחב, שאם יש איזו כנענית שמתנהגת כמו שצריך, אז היא אפילו נותנים לה שידוך הכי טוב שיכול להיות. ולעומת זאת, אם יש יהודי שמתנהג כמו כנעני אחן, אז הוגים מחסלים אותו ואת כל חוש, מחרימים אותו ואת רכושו.
כן, אבל שיש פה ציוויים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא בשם, זה לא בדיוק. זה תמיד אחת הבעיות שאי אפשר להסיק מסקנות, שבגללן אי אפשר להסיק מסקנות, אתם מכירים את הבדיחה שאני גם כן בטח הזכרתי כבר. כתוב, כל שאתה אומר אליך שרה שמע בקולה. סימן שצריך לשמוע בקול אנשים. נכון? אז מה אומר הלמדן הישיבתי על זה? מה פתאום? זה אומר שלא צריך לשמוע בקול אנשים. לכן היה צריך להגיד לאברהם, כל השאר אתה מה אליך שרה, שמה בקולה. עכשיו לך תלמד מפסוק, מה בעצם הערך הנכון? מה שאתה תחליט, זה הערך שעומדים מהפסוק. תחליט מה נכון. הרבה פעמים, זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה אמיתי, אמיתי לגמרי, בהרבה מאוד מקומות. דיברתי על זה כבר לא פעם, שבעולם הישיבתי מקובל שכל פסוק מלמד את ההפך של מה שכתוב בו. כי אחרת למה צריך את הפסוק? סימן שההפך הוא הנכון, ובגלל זה צריך את הפסוק כדי להגיד. עכשיו, לפעמים אגב, זה מופיע גם בגמרא, ולפעמים לא. איפה התעורר לי העניין הזה? כשלמדתי, לא זוכר כבר באיזה הקשר, זוכרים מה פשוט. לא משנה, ועשה דוחה לא תעשה, בסופו של דבר לומדים את זה מציצית, זה סוגיה ביבמות. עשה דוחה לא תעשה, לומדים את זה מציצית. אבל מה שאתה לומד שם זה שציצית, בגלל שהיא נסמכה לפרשת כליים, אז אתה עושה ציצית כליים. ומכאן לומדים חזש, עשה דוחה לא תעשה. אני שואל, למה? להפך. מכאן הייתי אומר שעשה לא דוחה לא תעשה, ולכן היה צריך את הסמיכות של הפסוק, כדי ללמד אותך שבציצית וכליים, כן, בדיוק אותו דבר. ושם באמת הגמרא אומרת לא, מהדוגמה הזאת באמת עושים בניין אב לכל התורה, לכל מידת בניין אב. כן? יש מצבים שכן, דבר שיצא מן הכלל, דבר שיצא לדון בדבר החדש, יש כל מיני מידות כאלה שבאמת אומרות, אתה לא מחזירו לכללו, עד שחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. זאת אומרת, דבר שיצא זה באמת מוכרז. יש מצבים שכשאתה רואה דוגמה, אתה רואה את זה משהו כללי. בציצית וכליים, אגב, יש לי אולי הסבר לזה. כי בציצית וכליים, מה שקורה, זה יש סמיכות של הציצית והכליים. השאלה אם זה בא להגיד אל תעשה ציצית עם כליים, או זה בא להגיד כן תעשה ציצית עם כליים. הפסוק לא אומר כלום, רק מסמיך אותם. עכשיו השאלה היא, מה אתה תלמד מהסמיכות הזאת? לא יודע, שתי אפשרויות קיימות באופן עקרוני, נכון? אז כאן ברור שאתה לא יכול להגיד שאם בהנחה שלמדתי שעושים ציצית עם כליים, אתה לא יכול להגיד שזה אומר שבדרך כלל לעשה לא דוחה לא תעשה, ולכן היה צריך חידוש בציצית וכליים. כי אם באמת בדרך כלל זה היה המצב, אז למה לא להגיד שגם פה הייתי אומר שאנחנו לומדים שהפסוק לא אומר לעשות ציצית וכליים. אני בחרתי בכיוון הזה. למה בחרתי בו? כנראה בגלל שזה יותר הגיוני מאשר להגיד שעשה לא דוחה לא תעשה. היה שתי אפשרויות. בחרתי את האופציה הזאת כי היא יותר הגיוני. אז לכן, דווקא פה הפסוק מלמד אותי מה, את מה שכתוב בו, לא את ההפך מה שכתוב בו. אבל פסוק שכותב במפורש מה לעשות, לא כתוב שאפשר לפרש אותו לשני הכיוונים, שם תמיד ההתלבטות הזאת. אז מה ללמוד? ללמוד את ההפך או ללמוד את הדבר עצמו? כן, זה תמיד מלווה את הלימוד, שאנחנו מנסים ללמוד משהו מהתנך, אני אומר, אי אפשר ללמוד כלום מהתנך, זה מתסכל אותי העניין הזה. אי אפשר ללמוד כלום מהתנך, האמת, כלום. שום דבר. לא מצליח ללמוד מזה כלום. אני חושב לא מבין למה אנשים לומדים תנ"ך, טוב, דיברנו פעם, לא לומדים זה כלום, לא יודעים.
מוסר דווקא כן.
אני חושב שלא. שום מוסר לא לומדים מהתנ"ך. אתה לומד מהתנ"ך רק עקרונות מוסר שאתה יודע אותם לבד. אם זה, להפך, אם אתה רואה בתנ"ך משהו שנראה לך לא מוסרי, זאת בעיה של תורה ומוסר. זאת אומרת, זה אומר, רגע, אז אתה מחפש הסברים, אז למה בכל זאת זה ככה? זאת אומרת שאתה בעצם מניח שהמוסר שלך הוא המוסר הנכון, אתה לא שואב אותו מהתנך, להפך. במקום שבו התנך לא מתאים למה שאתה חושב כמוסרי, אתה תמצא תירוצים. לא בשביל מה ללמוד את זה. אם בסופו של דבר, תמיד אתה תצא עם התפיסות המוסריות שלך, אז אתה לא לומד שום דבר מהתנך, אתה לא בשביל מה ללמוד את זה. חוץ מאיזה מצוות תלמוד תורה כזה מופשטת, אני לא יודע, פורמלית, אבל תכלס לא לומדים מזה כלום. גם באתר שלי, דיברתי על זה לא פעם, אני גם במקום מיני, זרחתי שם אפילו אתגרים, אמרתי לכם, בואו, תביאו דוגמאות למשהו שלומדים מהתנך. לא מדבר על עובדות, כן, שאברהם אבינו ירח את שלושת המלאכים, זה אני לא יודע לבד, שזה כתוב בתורה. אוקיי, אבל אני מדבר על ערכים, כן? תגידו לי, פרשה אחת, תביאו דוגמה אחת, ערך אחד שלמדתי מהתנך. אני לא חושב, לא מצאתי דוגמה כזאת.
אברהם אבינו,
חסת אורחים ברור, וכולנו מבינים שראוי להכניס אורחים.
אז למה אתה מתכוון? ערך ש...
למדתי אותו מהתנך, שלא הייתי יודע את זה בלי...
שלא היית יודע?
כן. נגיד שהייתי חושב שהכנסת אורחים זה משהו טיפשי, לא ראוי, לא נכון. אתה מבין שלא הייתי לומד את זה מאברהם אבינו. הייתי מבין שהוא ארח אותם מגזרת הכתוב. כי הייתה איזושהי סיבה, ולכן הוא ארח אותם. אבל האמת שלא צריך לארח אורחים. למה אני לומד לארח אורחים? כי אני חושב שזה נכון לארח אורחים. בסופו של דבר, אני אומר, המקום היחידי שבו יכול להיות יוצא דופן, זה כמו שאריק אמר קודם. במקום שבו אין לי עמדה, יכול להיות לפה או לשם. אז אם אני אצליח לפרש את התנך באיזשהו אופן חד משמעי, מה שלא כל כך פשוט לעשות, אבל אם אני אצליח למצוא איזשהו פירוש חד משמעי, יכול להיות שזה ילמד אותי משהו שבלי זה לא, אולי לא הייתי חושב. אבל זה כמעט לא קורה, אני לא צריך לחשוב על דוגמה.
יכול לחשוב גם על עוד משהו. לאו דווקא שזה ילמד אותי משהו במובן האינטלקטואלי ישיר.
חזק.
זה עובר אותי לאיזה איזשהו כיוון.
בסדר, ספר מוסר כזה. אבל לא בתור הלימוד, אלא בתור ההפנמה, עבודת המידות, כן?
לא, וגם בתור הלימוד, זה יכול קצת לכוון אותי, כאילו, להזכיר לי, כאילו, את כמו בן אדם שמדבר איתו, והוא אומר לי, כך צריך לעשות. אני לא מחויב. אבל יכול להיות שאם הוא אומר לי את זה, אז אני גם אחשוב כך.
אבל אתה תחשוב ככה בגלל שאתה תמצא את זה בתוכך, לא כי הוא אמר.
אבל אם הוא לא היה אומר את זה, אז יכול להיות שלא הייתי חושב.
יכול להיות, אבל אז זה נכון לתורה כמו לדוסטויבסקי.
אבל ההנחה היא שבתורה, מלכתחילה, יש
יותר... לא, זה מאיפה ההנחה, זה מה שאני אומר, אני לא חושב שזה שונה. כי אם הוא מעורר אותי לחשוב באופן מסוים, בסדר גמור, זה יכול לקרות בכל ספר, או בכל, לא יודע, בכל סיטואציה, אפילו לא רק ספר. מישהו יעורר אותי להבין שמשהו נכון, ואני נע ככה.
כל סיום מודרך בהרמונות של איזה בירה אירופאית, כל המלכים לא יוצאים מהכלל לכל השרשרת, היום אנחנו מסתדר, איזה תייר שואל את המדריך, אז למה המלך זה רצח את המלך ההוא? הוא מסתכל עליו כמו בצפון קוריאה. עכשיו, לעומת זאת, התנ"ך שלנו מציג לנו את גיבורינו בתור גיבורים גדולים, גדולים מהחיים אבל מאוד אנושיים. וזה גם כן איזשהו סוג של
גדולים מהחיים. מהחיים זה האגף של חז"ל לדעתי, בתנ"ך אתה לא רואה אותם גדולים מהחיים.
אוקיי, בסדר. אז אוקיי, זה מחלק אותך לאיזה נאמנות לאמת.
נכון, לא, זה אני מסכים, זה אני מסכים, אבל עוד פעם, גם נאמנות לאמת, גם נאמנות לאמת זה ערך שאני מסכים איתו. גם את זה אני לא שאלתי משם. בסופו של דבר אתם תראו שהלקחים הערכיים שאנחנו לומדים מהתנ"ך, רק הלקחים הערכיים שאנחנו מבינים לבד.
הערכים שלנו איפה, דוגמה אישית של ההורים שלנו, של המחנכים.
חלק טבוע בנו, חברה, לא יודע, עסק מורכב, מכל מיני מקורות, אבל בסופו של דבר, מה שהערך שאני מאמין בו, זה מה שאני נלמד מהתנ"ך. אם אני לא מאמין בו, ולא משנה כרגע מאיפה שאהבתי אותו, אז גם מהתנ"ך אני לא אקבל אותו. אז להפך, אז יהיה לי קושייה, איך התנ"ך הוא לא מוסרי, ואני אמצא הסבר למה בכל זאת, על פי עשו על פי הדיבור. למה יעקב נשא שתי אחיות? על פי הדיבור. זאת אומרת, הרמב"ן מגיש שם, בסדר, למה? הנה, נלמד מכאן שצריך לשאת שתי אחיות. לא, זה לא עומד. אלא זה על פי הדיבור. זה הלכה, כלומר, זה רק משל לא מוצלח במיוחד. אבל יש לנו תמיד תירוצים, אם זה לא מתאים למוסר, טוב, זה על פי הדיבור. למה יעקב רימה? זה דוגמה יותר טובה, זה לא הלכה. למה יעקב רימה? לא בסדר לרמות, נכון? למה? הנה, כתוב בתנ"ך לרמות, והתנ"ך מלמד אותנו ערכים. אז מה, אתה צריך לרמות? מה הבעיה? לא, כי ברור לנו שלרמות זה לא טוב. יעקב רימה, אתה צריך לחפש תירוצים למה הוא רימה. אז אני תמיד אשאר בסופו של דבר, השורה התחתונה שלי, תמיד תישאר עם מה שאני בעצמי חושב. שאני במקום אחר חושב.
רגע, ולמה לך אגב שהעובדות שבתנ"ך הן פחות לימוד תורה מאשר...
לא, זו שאלה אחרת כבר, זה דיברתי גם באתר, וזה דיון אחר. אבל אני אומר, לפחות בתחום הערכי, נדמה לי שלא לומדים מהתנ"ך שום דבר. שאלה מה הערך של העובדות, אני אומר, הערך של העובדות הוא לימוד תורה, אני כן חושב שהוא לימוד תורה. אני רק אומר, לא מעניין אותי, מה אכפת לי אם אברהם היה ככה, אברהם היה אחרת. השאלה מה הלקחים שאני לומד מזה, זה עניין אישי, אני לא...
לא, למה יש בזה משהו כאילו שיותר בעייתי מאשר, אני יודע מה, ללמוד הלכות קורבן
שם... זה מה שאני עושה, אני לא להפך, משם זה מאוד משמעותי. זה מלמד אותי המון דברים.
לא, מה זה בכוונה, הלכות שהן לא למעשה.
לא, לא חשוב, גם אם לא למעשה אני לומד מהם המון דברים.
מה אתה לומד?
מה, אני לומד מההלכות האלה, לומד המון דברים, גם במישור הפרקטי.
מה זאת אומרת?
וקורבן השם אני אפילו כתבתי איזה מאמר, אני חושב שאני מתכנן להגיע לזה אפילו בסדרה הזאת.
אוקיי.
קורבן השם וקורבן החתן, ואני אראה לך שאנחנו לומדים איזה דברים משמעותיים.
יש לנו ביטול תורה
ברכה.
יש
לנו
ביטול תורה ברכה.
קריאת מגילה, גם כן, לא בדיחה ישיבתית, אלא קריאת מגילה. כתוב בגמרא שמבטלים תלמוד תורה לקרוא מגילה. נכון? אז שואלים מקשין העולם. עכשיו מבצעים תלמוד תורה לקרוא מגילה, מקרא מגילה זה גם תלמוד תורה. אז סוגרים את הגמרא בסנדר, הולכים ללמוד לקרוא מגילה, אז מה זה? זה ביטול תורה? אז במקום ללמוד את מסכת בבא קמא, אתה הולך ללמוד מגילת הצר, מה זה לא תורה?
בגלל הזמן שאתה הולך.
בדיוק, זה הפשט כמובן, אבל הבדיחה, אבל הבדיחה היא שזה ביטול תורה באיכות.
זה נראה לגילה, לא?
מה? כן? לא יודע, אני מכיר את זה סתם כבדיחה ישיבתית, אבל בכל זאת המקור הוא הגרא, ברור שזה לא הפשט. הפשט הוא ההליכה לקראת.
הפשט הוא בציבור,
הפשט הוא ברובם.
לא, ההליכה לקראת זה ביטול תורה, כי אתה עוזב את הסטנדר, הולך לבית כנסת לקרוא מגילה, או לאיפה שהציבור קורא מגילה, אז זה יהיה פה ביטול תורה, שזה הפשט הפשוט. אבל התירוץ הישיבתי הוא שזה ביטול תורה באיכות. למד קצות, מה אתה קורא מגילת אסתר, סיפורים פרסיים מלפני 2000 שנה, זה מעניין. בסדר, אין ברירה, יש מזמן, אנחנו נעשה את זה, מבטלים את זה, זה החידוש. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, סימן שבדרך כלל, זוכרים את צרה ממנו, סימן שבדרך כלל ללמוד תנ"ך זה לא לימוד תורה. לכן חז"ל היו צריכים להגיד, בסדר, אבל פה חייבים לבטל תורה, אין מה לעשות. פרסום מניסה. מה? אותו דבר, בעיניי אותו דבר. זה ביטול תורה גמור לדעתי, אגדות חז"ל. זה ממש ביטול תורה. מה ההבדל בין זה לבין אגדות קווקזיות? יש אגדות עם כל מיני לקחים כאלה ואחרים, כמובן תמיד לקחים שאני יודע לבד, כמו משלי אזופוס, כמו כל מיני כאלה. הם ממחישים נורא נחמד כל מיני ערכים וסובנות שאתה מבין בעצמך. מה?
אתה מכניס אותם במראה, אתה מראה שחזה לא חשבו ככה.
יכול להיות שהם לא חשבו ככה, אבל אני אומר, מבחינתי אני לא רואה מה לומדים מזה. כל מי שלומד מזה משהו, הוא לומד את עצמו. יש לי איזה ויכוחים, אני עכשיו קודם את הספר, עם ויכוחים, חיות הזאת שהיא העורקת של הספר, אז היא דוקטורית לאגדה. ואני כתבתי על זה בספר עכשיו את הקטע הזה, לא מזמן, לפני איזה חודשיים, כתבתי את זה, וזה ויכוחים סוערים, אבל היא לא הצליחה להביא דוגמה אחת אפילו. גם באתר, אני שאלתי אנשים, אין דוגמאות, אין, לא תצליח להביא.
לא הצליחה להביא דוגמא ששכנעה את הרשת,
לא, לא הצליחה להביא דוגמא, אני ראיתי לה שהיא עצמה לא ששכנעה אותי, שהיא לא למדה שם משהו חדש. תראה לי פמיניסטית שלוקחת אגדת חז"ל, רואה שהאגדה היא שוביניסטית, אומרת, אוקיי, אז אני חוזרת בי מהפמיניזם, עכשיו אני שוביניסטית. כי החז"ל אמרו שצריך להיות שוביניסטים. לא, אם האגדה היא שוביניסטית, אז יש שם או תירוץ מסוים למה שם היה צריך להיות שוביניסטי, או שזה היה פעם, אבל לימינו זה לא רלוונטי, אנחנו צריכים להיות פמיניסטים. אין לי בעיה, אני לא מתנגד לפמיניזם, אני לגמרי בעד. אני רק אומר שאתה לא לומד שום דבר, היא הביאה לי דוגמאות כאלה בדיוק, זה היה אבסורד, אמרתי, זה נעשה לסתור. היא הביאה לי דוגמה נגדך, לא דוגמה איתה, היא פמיניסטית כזאת, אז זה הכל ככה, זה... לא ראיתי מאודי, לא ראיתי מאודי מישהו שלומד מאגדת חז"ל שאסור להיות אנוותן. או שלא יודע, צריך להיות שוביניסט, או שלא יודע מה. תמיד זה אותם ערכים שאתה מבין לבד, כן? שככה
הוא ילמד. בתור ספר מוסתר,
או...
פה זה נראה לי ברור שזה מגיע בתור ספר מוסתר, או לראות את רוח הדברים.
כן, אבל אני אומר, אפילו זה מפוקפק, כי הרי כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה אפשרויות יש לפרש את האגדה, שבסופו של דבר אני יכול לשים מזה הכל. נגיד, אם היה ברור מתוך האגדה שחייבים להיות אנוותן, אז הייתי אומר, טוב, אז זה ספר מוסר, לא משום דבר חדש, אבל זה ספר מוסר. אבל אני אומר, אפילו זה אתה לא יכול לשים מהאגדה הרבה פעמים. לפעמים כן, אבל הרבה פעמים, כי יש כל כך הרבה דרכים לפרש אגדה, והאגדה משתמשת בכל מיני טכניקות ספרותיות מתוחכמות, ולפעמים בהפוך על הפוך. ואתה, עובדה, אנשים מפרשים אגדות מן הקצה לקצה הפוך. זה פשוט לא... אז אפילו מוסר אני לא יודע איך כמה.
תסתכל את הרוח של הכועס ורחמנו, ותסתכל את רוח של אגדות האחים גרים. זה רוח, לא.
אגדות האחים גרים לא באות ללמד מוסר, אגדות האחים גרים באות לשעשע. את היקס הגרמנים הנאצים שמשתעשעים מהסיפורים המטורפים האלה. אבל הם באות לשעשע, הם לא באות ללמד. אבל יש הרבה דברים שיכולים לעבור
ללמד. אז יש לנו את האגדה לסן דה גרפל, שממנה למד הגוי הגרמני, שהם לא מתנהגים טוב, את הזקנה בשעת סרטים.
כן,
וגם בספרים
הכל. דיבה סמיר נדמה לי כתבה על זה פעם, איזה ספר, אפילו אני חושב. כן, על האגדות ילדים הגרמניות.
האגדות שלנו לא לוקחים את הזקנות הרשויות לסוף.
לא, בסדר, אין לי בעיה.
לא, אז יש חיתוס, יש דרך.
יש דרך, אבל הדרך הזאת היא בגלל שאנחנו מבינים שזה נכון, לא בגלל שהאגדות אומרות את זה. אם היינו חושבים הפוך על האגדות, היינו מפרשים אותם הפוך.
למה? זה המיתוס המכונן שלנו.
האגדות האלה לא הפכו את הגרמניות.
גם אתה
צריך להבין. זה שהם נאצים, זה יצר את האגדות. העובדה שהם היו כאלה, הטבטוניות, הגסות הטבטונית, היא זו שיצרה את האגדות, זו שהאגדות...
מקסים אוריץ היו גיבורי הילדות שלהם.
כן, נכון. זה לא הפך אותם לנאצים. מקסים אוריץ הפכו לגיבורי הילדות כי הם היו כאלה.
לכל העמים יש אגדות סינדרלה. עכשיו אם אתה לוקח את האגדות סינדרלה שלנו, זאת אומרת אסתר המלכה, או רבקה, או רות המואביה, אז בכולם גם כן מודדים, אבל לא כנ"ל, מודדים... הוא אומר, שמעתי את אשר עשית את חמותך, זאת אומרת, הוא, או נדחה, גם כן, הוא מחפש בחורה עם מידות טובות. ואיזה מידות, הוא לא לגיאומטריה של
האגדות.
זאת אומרת, יש דמיון אפילו בצורה של האגדות, מחפשים מידות, לא עם מטר, אלא עם משהו מוסרי. וכעת, זה מחנך עם, זה מחנך אנשים, שזה מה
שאתה מחפש. אני לא, עוד פעם, יש פה, זה לא חד כיווני. זה מחנך עם, אבל זה גם נוצר על ידי העם. האופי של העם הוא גם בא לידי ביטוי באגדות, זה לא שהאגדות מעצבות את העם. אלא האגדות משתרשות בציבור בגלל שזאת הנטייה שלו. הרי טמטונים הם גסי רוח.
תגיד את זה גם על האגדות. רגע, תגיד את זה גם על התנך. זה לא שהם היו צדיקים, מי שהופיע בתנך. פשוט הם היו מעם ישראל שנולדו צדיקים.
לא קשור לנולדו צדיקים. אני לא נכנס לשאלה שלנו אם זה גנטיקה או לא. אני רק אומר שעכשיו, לא אכפתי כרגע מאיפה באו כל התפיסות שלי. כרגע התפיסות שלי הן מסוימות. כשאני אקרא עכשיו אגדה או חלק מקראי, לא הלכתי במקרא, מה שאני אמצא שם זה את התובנות שלי.
אז אני אומר,
מאיפה זה בא? מכל מקום.
אז אני אומר לך שהתפיסות שלך באו מהתנ"ך, ובאו מאגדות
חז"ל,
ומזה הם באו. עכשיו אתה עומד בסיטואציה מסוימת, אומר, מה אני אומר לי?
אין לי בעיה, גם את זה כתבתי. ומה שאמרתי זה שיכול להיות שבאמת בעבר, או סביר אפילו, שבעבר זה נטל חלק בעיצוב של האתוס המוסרי שלנו והערכי. הכל נכון, של העולם, לא רק שלנו, גם אצל הגרמנים דרך אגב. גם אצלם יש השפעה תנכית. אבל תכלס, כרגע מבחינתי, כרגע המצב הוא כבר לא כזה. אתה מבין? גם אם בעבר זה היה כך, היום יש לי כבר אמון באתוס המוסרי שלי, אמון כזה, שכשאני אמצא בתנך משהו שסותר אותו, אני לא אשנה את זה, אלא אני אתרץ את התנך. אולי כן, אולי לא, הרבה דברים ספקולטיביים אפשר להגיד. אני לא יודע, הקצות זה לימוד ברור. כל השאר חובת הראייה על מי שטוען שזה עושה משהו. אני לא רואה שום ערך כזה, אני לא יודע. טוב, זה דיון אחר. בכל אופן, אז תיקון המידות בעצם הוא...
זה להתמק, זה לא יעזור.
כן, כן, להתמק, אין מה לעשות, להתבגר. שיב לחלוכי, כלום, יבש כמו נעץ. בכל אופן, יבש, אבל אמיתי לעניות דעתי. טוב. בכל מקרה, אז הטענה בעצם, אני חוזר למהלך שלי, אז הטענה היא שהתיקון המידות הוא באמת התהליך או האמצעי כדי להגיע למצב של אדם טוב יותר ולהתנהגות טובה יותר. אבל עדיין יש מקום לדון, וחיים ויטל למשל, לרב קוק, כל מי שעסק בסוגיה הזאת, מניח שיש בו, בתיקון המידות יש ערך מצד עצמו ולא רק כאמצעי כדי להפוך לאדם שלם יותר. בואו נראה זאת עוד דוגמה לדברים שתיארתי כאן. בדוגמה נוספת לעניין הזה, או הרחבה בעצם של אותו עניין, אפשר לומר, למרות שזה קצת טריקי, אולי גם דיברתי על זה אני חושב, זה הצו הקטגורי של קאנט. הצו הקטגורי של קאנט יש משחק מאוד מעניין בין הפעולה לבין התוצאה. כי קאנט בעצם, בכמה חיבורים שלו, מנסה להגדיר את העיקרון המוסרי היסודי, ובסופו של דבר הוא מגיע לצו קטגורי שאומר, עשה את מעשיך באופן שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. יש כמה ניסוחים, וזה אחד הניסוחים. מה זה אומר באופן שהיית רוצה, שהיית רוצה שיהיה חוק כללי? בפשטות, זה עניין תוצאתית. משהו, העולם הוא, שהעולם יהיה טוב יותר. נכון? זה אמירה תוצאתית. היית רוצה שכך יתנהגו כולם, כי ככה העולם יראה טוב יותר, אז תעשה, תתרום גם אתה את חלקך. כן? בעצם, וזה אמירה תוצאתית. אבל האמת שזה לא נכון. זאת אומרת מפוצה בפרשנותו של קאנט. קאנט לא מתכוון לזה. ואני חושב שלא רק זה לא רק של דיון בפרשנותו של קאנט, אני גם חושב שזה פרשנות נכונה. במובן של מה זה מוסר. חושבו כרגע למה קאנט התכוון. הטענה שלי זה שזה לא, זה לא אמירה תוצאתית, להפך. זאת אמירה דאונטולוגית, לא טליאולוגית, כך קוראים לבין של המוסר, זה דאונטולוגי, תלוי בכוונות שלך וברצונות שלך, או זה טליאולוגי, במובן של התכליות שלך, התוצאה. אני אביא דוגמה מעניין עד היום, מה שגם על זה כבר דיברנו בעבר, שאלה למה ללכת להצביע בבחירות, כן, הוויכוחים הנצחיים שלי עם הבן שלי. למה להצביע בבחירות? אז הוא טוען שאין שום טעם, כל אחד הרי במקום אוכל לא משפיע שום דבר. אז לא, צריך להבין, כשאני אומר שכל אחד לא משפיע, אין פירושו שההשפעה שלי היא מאוד קטנה, ולכן, אז אומרים, טוב, בסדר, אבל כל אחד עם השפעה קטנה ועוד השפעה קטנה ביחד, זה מה שיוצר את התמונה הגדולה. לא נכון. כל אחד לא משפיע בכלל. לא שמשפיע קצת, לא משפיע בכלל. כי הסיכוי שאתה בהצבעה שלך תהיה לך איזושהי השפעה במישור התוצאה, זה רק מתי שהמפלגה שאתה חפץ בעיקרה נמצאת במספר של מנדט עגול פחות מצביע אחד. מודולו, כן? של מנדט עגול פחות אחד. אם מנדט 35,000 מצביעים, אני לא יודע משהו כזה, אז אם המפלגה זוכה ונגיד שהיא עומדת לקראת 3 מנדטים, אז זה 105,000 קולות. אז אם יש 104,999 קולות למפלגה, ואני הצבעתי את הקול שלי גם, אז אני הבאתי להם מנדט. כמו שכותב את האות האחרונה בספר התורה, כן, אז הוא עובר משום כותב, כאילו בלי שזה 2 אותיות. זה סוף הספר, זה כתיבה חשובה. אז גם פה, בסדר? אבל מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? אם אנחנו מדברים על זה באופן, אם אנחנו מדברים על התפלגות שווה, נגיד, סתם המודל הכי גס שיש, אז זה 1:35,000. פחות או יותר.
אז עדיין שווה, יש לי סיכוי קלוש.
שאני
אעשה משהו
עצום,
אני אשפיע על מנדט
שלהם,
שאני
אשפיע
על כל החברה
בישראל. אבל אני אומר, זה לא קורה. פשוט לא קורה. לא, זה כמו, אתה יודע, פעם כתבתי באלוהים משחק בקוביות, כתבתי פעם על השיקוי של פסקל, על האימור של פסקל. הם מכירים את התעלול הזה. פסקל היה דוס, נוצרי דוס. אז הוא העלה שיקול, והוא גם מהוות תורת ההסתברות. אז הוא העלה שיקול לשכנע את האנשים לקיים מצוות, להיות מאמינים. הוא אומר, בוא נראה, מה פה על הכף? אם לא תקיימו מצוות, תחטפו גיהינום עד סוף יומכם, אין סוף זמן, לא סוף יומכם, עד אין סוף. כן, גיהינום נורא והיום. אם כן תקיימו מצוות, יכול להיות שאתם לא כל כך נהנים מהחיים בתורך הדיון. בסדר, אבל זה ודאי לא בסקאלה של הגיהנום שאתם תחטפו ולאורך הזמן שאתם תחטפו אותו. אז בוא נגיד שהסיכוי לזה שזה נכון הוא 1%. אם אתה מן אתאיסט כזה ואתה לא מאמין בזה, 1%. אבל העונש שאתה תקבל הוא ודאי חמור פי 100 מהאי נוחות שיש לך מקיום מצוות ללא צורך. אז לכן משיקול הסתברותי ברור שכדאי לקיים מצוות. זאת הטענה שלו. עכשיו יש כל מיני טענות כנגד, כל מיני טענות של אולי זה לא שווה קיום מצוות כזה אם אתה עושה את זה משיקולים הסתברותיים, כל מיני דברים. זה תלוי בשאלה אגב אם יש התניה במצוות, כמו אם התנאי של אבני נזר, כאילו מחצות של מצע, שאני אוכל על הצד שההלכה שעד חצות צריך ללמור, אז זה יהיה האפיקומן. ועל הצד שלו, אז אני ממשיך לאכול אחרי חצות, והמצע האחרונה היא תהיה האפיקומן, כדי שאני אוכל להמשיך את הסדר גם אחרי חצות. שם אדמים האם שייך התניה במצוות. אז גם פה אותו דבר בעצם, אתה עושה איזושהי התניה במצוות אצל פסקל, אבל אני טוען שזו טעות הסתברותית. זו לא בעיה של קיום מצוות, זו טעות הסתברותית. למה? מה זה טעות הסתברותית? טעות במשמעות של ההסתברות. כי הוא בעצם בודק את שתי האלטרנטיבות דרך שיקול של תוחלת. תוחלת הרווח. בודק שתי אלטרנטיבות, תוחלת הרווח, נגיד שהסיכוי שיש אלוקים וצריך לקיים מצוות הוא 1%, אוקיי? עכשיו, ו-99% שלו, עכשיו אני אראה לי שתי אפשרות, או שקיימתי מצוות, או שלא קיימתי מצוות. אז בואו נחשב את הרווח אם קיימתי מצוות. אם קיימתי מצוות אני מקבל שכר עצום לעולם הבא, לא יודע מה, נהדר, אין סוף בערכו. והיו לי חיים קצת פחות נוחים אולי, באורך ה-70 שנה שאני חי פה, ה-80 שנה שאני חי פה, היו לי חיים קצת פחות נוחים. תוחלת הרווח היא עצומה. אם אני לא מקיים מצוות, אז בהנחה שאין אלוקים, אז חייתי חיים קצת יותר נוחים. הכל נכון. אבל אם יש אלוקים, 1%, העונש שאני מקבל הוא מטורף. אוקיי? אז זה מעיף כפול האינסוף הזה, כמובן יוצא יותר גרוע מאשר הערך, הנוחות יתר של החיים. ולכן הוא מעצר כמצוות, אז מה שעומד פה בבסיס זה חישובי תוחלת. אבל חישובי תוחלת זה קריטריון רע מאוד במצבים כאלה. גם ברמה של התנהגות רציונלית. חישובי תוחלת הם קריטריון רע מאוד. אני אתן לכם דוגמה. הבאתי שם את הדוגמה הזאת. יש פרדוקס סנט פטרסבורג, שתמיד משקיעים בבורסה, בקורסים לברוקרים, ומשקיעים בבורסה, תמיד מלמדים את הפרדוקס הזה. כך אמרו לי, אף פעם לא הייתי בקורס כזה. אבל אמרו לי, מה זה אומר? נגיד שאתה מציעים לך משחק, והמשחק הולך כך, אנחנו נטיל מטבע, בסדר? אם המטבע יוצא עץ, אתה מקבל 2 שקל ויוצא מהמשחק, ונגמר. אם יוצא פעלי, מטילים עוד מטבע. אם בהטלה השנייה יוצא עץ, אתה מקבל 4 שקל ונגמר המשחק. אם יוצא פעלי, מטילים עוד מטבע. אם יוצא עץ, אתה מקבל 8, חזקות של 2, 2, 4, 8, 16 וכן הלאה, ואם לא, אז ממשיכים הלאה וכן הלאה, בסדר? עכשיו אני מציע לכם את המשחק הזה. כמה כסף אתם משלמים לי על כרטיס במשחק הזה?
2 שקל.
למה?
זה המינימום שאני יכול לקבל.
מינימום שאני יכול לקבל. למה המינימום הוא קריטריון טוב פה?
אחרת אני מפסיד. שבין 4 יוצא אחרי פעם אחת.
אתה אומר ששני... אם אתה משלם 2 שקל, אתה תמיד לפחות לא תפסיד. אוקיי. מה אתה אומר?
אני הייתי מחשב, הייתי מגדיר איזושהי הסתברות שנראית לי בטוב. הסתברות מינימלית למשהו שאני מחשיב אותו כסיכוי של ממש.
אין לך דרך לעשות את זה באופן אובייקטיבי כמובן.
כן, סובייקטיבי, לא יודע, אני אגיד 1 למיליון.
זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. אני חושב שאדם סביר, כשהייתי מציע לו הצעה כזאת, היה משלם על זה 10 שקלים, 20 שקל, משהו כזה. נכון? פחות 50 שקל. מה תוחלת הרווח?
מיליארד.
אין סוף. חצי כפול 2, ועוד רבע כפול 4, ועוד שמינית כפול 8, זה אין סוף. אחד ועוד אחד.
זה מה שאני רציתי לומר, כלומר,
מי
הייתי מגדיר מה זה בעיני
הסתברות של ממש? מה לדעתך, איפה לדעתך זה יכול להגיע עד שהוא עוצר? כמה צעדים יכולים לקרות פה? כן, זה מה שאני רוצה צריך להגדיר.
הייתי מוסיים את הסדרה בנקודה הזאת,
זה מייחד. כך מגיעים ל-50 שקל. 50 שקל זה בעצם אומר, 5-6 הטלות נגיד, אני מוכן להניח שיצאו. יותר מזה זה לא יקרה. אוקיי? יותר עצים רצופים, אתה צריך עצים רצופים. נכון? כמה עצים רצופים יצאו? 5-6 זה פחות או יותר. כמה? 10. אז אין 1,000 שקל. אבל התוחלת היא אינסוף. אז למה, מה רואים פה? שקריטריון התוחלת הוא קריטריון מאוד לא הגיוני להתנהל על פיו. ולמה?
הוא לא נותן לנפש האדם.
מה זה נותן לנפש האדם? זה מי שהתנהל ככה הוא טמבל. זה לא נפש האדם. בסדר. תמיד אפשר לפלוט את זה בפונקציית הטעיה שלך, אבל זה לא, זה לא עובד ככה, לא עושה. אני מציע לך לצייד ספינה, ספינת מחקר, ללכת לאיים באוקיינוס השקט כדי למצוא מטמון של שודדים שהתמינו שם. יש, לך תדע, אולי יש שם מטמון של 100 מיליארד דולר. בסיכוי נורא קטן, עכשיו, אולי יש. אז בוא לצייד ספינה, יעלה לי רק מיליון. תוכלת הרווח, זה ממש כדאי. נכון? מה הרעיון בזה? נגיד, בהקשר הזה יותר קל אפילו להראות את זה. בהקשר הזה, מה שקורה...
גם בתוחלת.
לא, נגיד אפילו שזה כן היה נכון בתוחלת. עדיין לא נכון היה לעשות את זה. זה לא יקרה. אם תוחלת זה קריטריון טוב במקום שבו אתה חוזר על הניסוי הרבה פעמים. אם אתה חוזר, אתה מצייד ספינה ויוצא למסע, ואז מצייד עוד ספינה ויוצא למסע, ואתה עושה אינסוף פעמים כאלה. אז קריטריון התוחלת הוא מצוין. אבל אם אתה עושה מסע אחד, להשקיע $1,000,000 אתה מטורף, הרי אתה זורק את זה לפח. אין שום סיכוי שאתה... הסיכוי שאתה נמצא הוא אפסי. נכון שאם אתה תמצא זה יהיה מטמון עצום, אבל אתה לא תמצא, הסיכוי הוא אפסי. במקום שבו סטיית התקן היא גדולה, כן, סיכוי אפסי מול סיכוי אדיר, סטיית התקן היא עצומה סביב הממוצע. במקום שסטיית התקן היא מאוד גדולה, קריטריון התוחלת הוא רע מאוד. כיוון שבסופו של דבר הסיכוי שתגיע לתוחלת הוא אפס. אנשים חושבים שהתוחלת והתוצאה המסתברת זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. התוצאה המסתברת שתקרה פה לא בהכרח קשורה לתוחלת. התוחלת זה לא התוצאה הכי מסתברת.
מצד שני עובדה שאנשים קוראים כרטיס פייס.
זה משהו אחר, זה קשור למה שאריק אמר קודם. כי 10 שקלים לא אכפתי להשקיע. אני משקיע 10 שקלים בשביל התקווה שאולי אני ארוויח מיליון. אבל אם זה היה סכום משמעותי מבחינתי, לא הייתי משקיע ביחסים כאלה.
ברור שזה.
מי שמשקיעים, אז אותם באמת כבר מאשפזים. זאת אומרת, אתה מבין, זה מתפסים כאנשים לא הגיוניים. אני אומר, אז אותו דבר בפרדוקס של סנט פטרסבורג, בעצם הטענה היא שקריטריון התוחלת הוא לא קריטריון טוב במקום שיש התפלגות מאוד רחבה. בכלל, לתאר התפלגות כשהיא רחבה באמצעות מספר מומנטים קטן, ממוצע, סטיית תקן או מומנט שלישי ורביעי, זה טעות. אתה צריך הרבה מומנטים. ככל שההתפלגות יותר רחבה, אתה צריך יותר מומנטים כדי לתאר אותה. עכשיו התשגיות שלך הן גדולות. אז ללכת אחרי הממוצע, אחרי התוחלת, זה כמו לתאר את ההתפלגות עם מומנט אחד. זה לא נכון לעשות את זה בהתפלגות רחבה. עכשיו, מה, אני חוזר לענייננו. אז כשאני הולך להצביע בבחירות, אני שואל את עצמי מה הסיכוי שאני אשפיע. אבל נכון, יש סיכוי של 1 ל-35,000 שאני אוסיף מנדט אחד למפלגה שלי. אז סיכוי של 1 ל-35,000 אני לא מניח די. אני יורד לכביש בסיכוי יותר גבוה למות. שאני לא מתרגש מזה בכלל. כמה ירידות, מה זה משנה? אני לא נמנע מלרדת לכביש. למה? כי זה עושה לא סיכוי שמחשיבים אותו. 135 אלף. מי מחשיב את הסיכוי הזה? להשקיע את החצי שעה, ללכת לקלפי ולהצביע בשביל סיכוי כזה, אני לא משקיע את החצי מהזמן הזה אפילו. זה לא סיכוי שבכלל שווה להתעסק איתו. עכשיו תבינו, זה לא תוחלת. כי אם הייתי הולך להצביע המון פעמים, ואחד ל-35 אלף פעמים הייתי משפיע, אז יכול להיות שהיה היגיון ללכת. כי פעם אני אשפיע, אבל לא, אני הולך פעם אחת, או לא משנה כמה מערכות בחירות שיש, 10, 20, לא יודע כמה, אבל לא 35 אלף. אז הסיכוי שתצא השפעה הוא אפסי. מתי היה בהיסטוריה, לא יודע, צריך לבדוק את זה, מתי היה בהיסטוריה מפלגה, לא בהיסטוריה של מדינת ישראל, אלא בכלל, מפלגה שקיבלה מספר מצביעים שהוא אחד פחות מהמודול של מנדטים שלמים. היה בבחירות המקומיות האחרונות, היה אירוע של תיקו, מוחלט, תיקו מדויק. אבל זה היה מקום עם 500 מצביעים. מקום עם 500 מצביעים, אז יש איזשהו סיכוי שזה יקרה. אבל אתה מדבר על 35 אלף, עכשיו, בבחירות המקומיות האחרונות. היה בספריה, נדמה לי. בספריה, היה תיקו.
באגדות עם החרדיות, מספרים על כשפעם ברמת גל, היה מישהו שלקח בדיוק את סבא שלו, ובדיוק על זה היה חודו של כל שמירת שבת.
אוקיי, טוב. זה כנראה לא נכון אם זה ככה. אז אם הם מספרים את זה סתם, אז אולי זה היה נכון. אם מספרים את זה, אז זה כנראה לא נכון.
הרב אמר שעשו לכל דפי פרשת שבוע.
מבטלים תלו תורה. הנקודה היא שעזר כן, הוויכוח עם הבן שלי, כאילו, אז מה, אז אין טעם להסביר את זה, זה לא משפיע בכלל. אז תמיד שהוא מתווכח על זה, זה ויכוחים נצחיים אצלנו בבית, ואני נחס לנו, אנחנו כבר לא חוזרים על זה, אבל זה היה עשרות פעמים. אז תמיד החבר'ה אומרים לו, רגע, מה אם כולם יעשו כמוך? אם כולם עושים כמוך זה כן ישפיע, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה נכון, אני לא רוצה שכולם יעשו כמוני, רק אני עושה את זה. זאת אומרת, הרי אם האחרים גם לא ילכו להצביע, ואני כן אלך להצביע, זה כן ישנה משהו, אז הם מקור, הם מקבלים את ההחלטות שלהם באופן בלתי תלוי. אני רק צריך להחליט אם אני הולך להצביע או שאני לא הולך להצביע.
כולם לא
ילכו
להצביע,
אז
אני אקבע
את זה. כן, ברור, אבל זה לא יקרה. אם כמה לא ילכו להצביע. אתה לא תפר אליי,
לא לשכנע.
אתה לא לשכנע. נכון, נכון. הטענה היא בעצם שאתה צריך לשתוק. אבל לא יודע, בדיון אינטלקטואלי, אנשים לא מצליחים להבין את זה, זה שיקול לא נכון. שאומרים לו, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? זה שטות. מה זה מה יקרה אם כולם יעשו כמוני? אף אחד לא יעשה כמוני, אני בשקט, אני יושב בשקט, לא מספר לאף אחד, ואני חוסך את השעתיים או את השעה או את החצי שעה של ההליכה לבחירות. זה באמת השחטת זמן מיותרת. מעבר לשאלה שבאמת השחטת זמן להצביע לבחירות, אני אומר, אבל אפילו אם יש משהו שכן חשוב לך בבחירות האלה, אז שמה ללכת. אני אביא דוגמה אחרת, למשל, העלמת מס. העלמת מס, אותה שאלה. אני שאני מעלים 100 שקל מס. באוצר המדינה זה חסר השפעה לחלוטין. לא השפעה כאן. אין השפעה. אז אין פעולה אחת שהמדינה לא תעשה בגלל 100 שקל האלה שחסרים. תקציב המדינה לא מסתכל על הספרות אחרי הנקודה ברמה הזאת. זה לא יקרה, זה לא ישפיע על שום החלטה, זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, אין, אני לא, לא יודע, אני לא מצליח לראות איזה השפעה יכולה להיות לזה.
זה ישפיע על שום החלטה, אבל זה ישפיע על זה.
כלום, לא, מה יקרה? שחקו פה, משחקים חשבונאים, אין כלום, המחשב יהיה בעוד אפס, פחות אפס, לא יקרה שום דבר במשאר המעשי. אז אני אומר, אז למה לא להעלים מס? מה הבעיה? אין לזה שום השלכה. אז תמיד אמרנו, רגע, אם כולם יעשו כמוך, עכשיו כאן זה עוד הרבה יותר חזק. ברור שאני לא אגלה לכם שאני מעלים מס, הכניסו אותי לכלא. את זה בהגדרה אני עושה בשקט. אז אם אני עושה את זה בשקט, אז זה באמת לא משנה. מה שהחברים יעשו, הם החליטו לעשות, הם יעשו. השאלה היא מה יגרום לי לעשות את זה, למה שאני אעשה את זה, בלי קשר לאחרים. אז מה אכפת למה יקרה אם כולם יעשו כמוך? אותו דבר היה פעם ויכוח, איפה ירד לי הסימון? בצוהר. כתבתי פעם מאמר בצוהר על הצו הקטגורי בהלכה. וזה היה בעקבות איזה ויכוח בין שני רבנים על היתר המכירה. הטענה הייתה הרב יהודה עמיחי, מכון התורה והארץ, אז הוא טען שם שהמדיניות שלה, של קרן, לא יודעת מה זה, קרן של
אוצר הארץ,
אוצר הארץ, כן. המדיניות של אוצר הארץ זה לכתחילה לא יותר מחירה, ורק אם אין ברירה או אין סחורה או משהו כזה, זה יותר מחירה. בסדר? אז טען כנגדו יהודי אחר, שכחתי את שמו, היה פה גדרות יצחק ממני. לא משנה. אחד הרבנים שם, שהוא טען כנגדו, שמה זאת אומרת? מה, אתה משאיר את היתר המחירה לעבריינים? אתה בעצם אומר ש... אז מה, היתר המחירה אנחנו עושים את זה כדי שאנשים ישתמשו בזה, זאת אומרת, מה, אתה משאיר את זה לעבריינים? אז טען לו הרב עמיחי, מה אתה רוצה? יש הרי הרבה שלא מקפידים כמו שאנחנו מקפידים באוצר הארץ, והם יקבלו את היתר המחירה, אין בעיה, החקלאים יתפרנסו. זאת לא הבעיה.
מה הבעיה? נניח... כלומר,
אני משאיר את זה למחירה, למי
שלא רוצה
להתמיד.
לא, אבל נניח שפה גם ברמה, נניח
שכולם ירצו להתמיד. טוב, לא נצטרך יותר מטורף. לא, החקלאים עכשיו פושטים את הרגל.
למה פושטים את הרגל? הם
אומרים לאוצר בדין. לא, הם עושים יותר מחירה. החקלאים לא יעבור לאוצר בדין. הם נשארים ביותר מחירה. אז הטענה היא שאתה בעצם צריך לדאוג לזה שלא יפשטו את הרגל.
אני טענה
תמורה. לא, זה לא כך פשוט, כי באוצר בעידין יש קדושה לפירות, ויותר מחירה אין קדושה, אתה לא יכול להוציא אותה מחוץ לארץ. לא כך פשוט, יש כל מיני דברים בעייתיים פה. אז הטענה היא שבעצם החקלאים הסתדרו, זה מה שהוא ענה לו. אז זה לא היה פינג פונג, זה היה באותו גיליון. אז אני חשבתי על זה, מה באמת התכוון היהודי השני, עוד פעם שכחתי עצמו, מה התכוון היהודי השני, ובסופו של דבר נפל לי הסימון, הוא לא ידע לנסח את זה בעצמו, אבל מה שהוא התכוון זה מה שאני מתכוון לומר גם על המס הכנסה וגם על ההצבעה בבחירות. מה שקאנט מדבר זה בכלל לא על אפקט תוצאתי. כל הדיונים האלה דנים באפקט תוצאתי. אתה תעלים מס, לא תהיה שום תוצאה, אז מה הבעיה? אתה לא תלך להצביע, לא תהיה לזה שום השלכה, אז מה הבעיה? לא תקנה יותר מחירה, אף אחד לא ייפגע, אז מה הבעיה? עוד פעם, הכל זה שיקולים של מה תהיה התוצאה. קאנט, מה שהוא אומר זה משהו אחר. קאנט בעצם טוען שאתה צריך לעשות ניסוי מחשבתי. נניח שכל העולם היה מאמץ את המדיניות שלך. זה לא יקרה כמובן, במס הכנסה למשל. נניח שכולם היו מעלים מס הכנסה, זה כמובן היה רע מאוד. מדינה לא הייתה מתפקדת, נכון? כן, רק הבן שלי קודם, בסדר, זה לא יקרה. אני מעלים מס בשש, זה לא מעלה אף אחד. זה לא שמה שאחרים מעלימים מעלימים, אבל זה לא נוגע אליי. קאנט לא מדבר על השאלה אם זה יקרה. בוא נעשה ניסוי היפותטי. נניח שכולם היו מאמצים את המדיניות שלך. אתה מסכים שזה היה עולם בעייתי? אם זה כך, הצעה שלך לא מוסרית. לא בגלל שזאת התוצאה שתקרה. זה רק קריטריון היפותטי. אתה עושה איזשהו ניסוי מחשבתי, מה יקרה אם כולם יאמצו? ולפי זה אתה מחליט אם הצעד הזה הוא מוסרי או לא. לא, זאת לא הטענה של מה יקרה אם כולם יעשו את זה. זאת לא טענה תוצאתית, כמו שנשמע במבט ראשון אצל כאן. זאת טענה להפך. זאת טענה שמדברת על הפעולה עצמה כפעולה מוסרית או לא מוסרית, בלי קשר להשלכות שלה. ואז כאן תאמר לנו, שימו לב, יש פה פעולות שאין להן שום השלכה בעייתית, והן פעולות לא מוסריות. הן פעולות לא מוסריות למרות שאין להן השלכה בעייתית. למה? כיוון שההגדרה של פעולה כפעולה מוסרית או לא מוסרית היא לא דרך ההשלכות. אנחנו מגדירים את הפעולה עצמה, וזה בעצם מה שהוא רוצה לטעון. ואני חושב שזה מה שהתכוונו כולם, זאת אומרת, כשאותו אחד שהתווכח עם הרב עמיחי, אז מה שהוא בעצם התכוון לומר, הרי אתה לא היית רוצה שאף אחד לא יקנה יותר מחירה, אתה בונה לזה שכולם יקנו יותר מחירה ואתה יכול להחמיר. אבל אתה צריך לבדוק את המעשה שלך דרך הניסוי ההיפותטי, מה היה קורה אם כולם היו מאמצים את המדיניות שלך. אז אתה מסכים שזה לא בסדר. אז אם זה ככה, אסור לך לעשות את זה. וכמו אני בבני ברק, חשבתי על זה קודם, לפני שהתעסקתי עם כאן, שגרתי שם, אז היה מכולת מתחתנו, והוא מכר בפסח, הוא מכר את החמץ. אבל אחרי פסח אף אחד לא קנה ממנו את החמץ הזה, כי זה חמץ שנמכר, חמץ גמור, שנמכר לגוי, אפילו חמץ לא גמור, אני לא יודע אם קנו את זה. אבל חמץ שנמכר לגוי, עסקים עתירים הרי למכור חמץ גמור. אף אחד לא קנה. אני התחלתי לשאול, שאלתי את המגיד שיעור שלי, אמרתי לו, תגיד, מה זאת אומרת אף אחד לא קונה? הרי מתירים לו למכור בגלל שזה הפסד מרובה, אם אף אחד לא יקנה, יהיה לו את אותו הפסד. איך אפשר להגיד שמתירים למכולת למכור, אבל אני בעצם אמור לא לקנות?
ההיתר זה לא המלצה.
לא, אבל ההיתר הזה נועד למה? כי אנחנו מבינים שיהיה לו הפסד גדול, אז אנחנו מאפשרים לו למכור חמץ גמור. עכשיו, אם אנחנו נמליץ לכל האנשים לא לקנות את משהו מחר, אז בעצם אנחנו במו ידינו גורמים לו להפסד, אז בשביל מה להתיר לו למכור חמץ גמור? ההתרה של החמץ גמור פירושו שאנחנו לא רוצים שיהיה לו הפסד. זה ערך מבחינתנו לדאוג לזה שלא יהיה לו הפסד.
השאלה איך רואים את המוצג של הפסד גדול, והסקירה של הרב למצוא, האם אנחנו רואים את זה כ...
יותר או מצווה?
מצווה
למנות.
מצווה, האם רואים את זה כמשהו שהוא ערך שדוחה את החומרה ההלכתית? או שאנחנו רואים את זה פשוט כמשהו שבסדר, אם אתה רוצה...
אני חושב שאפילו אם אתה רואה את זה בתור יותר, זה בעייתי פה. כי גם היתר, בסופו של דבר, היתר בא לדאוג לו. עכשיו, אתה לא דואג לו אם אתה אומר לכל האחרים, לא לקנות.
לא, אבל, כלומר, נניח שהוא אומר, אני רוצה להיעדר, נאמר לו, תפרוק את הפרי.
כן.
אם כן, אז אני רוצה להיעדר, מה?
לא, לא, זאת הטענה, זאת הטענה שאני אומר, שאם אתה רוצה שזה, אם אתה לא רוצה שזה יהיה לחוק כללי, כי אתה הרי לא רוצה שהוא יפסיד, אז אתה בונה את זה שיהיו אחרים שיקנו. אז הטענה שלי, אז אם זה ככה, גם אתה צריך לקנות. כי הקריטריון...
אבל אם אני אומר
מבחינתי,
שיסרוק.
בסדר.
אני הייתי ממליץ לו לסרוק.
זה ויכוח אחר.
אבל אני מוכן, אם הוא רוצה לשמור,
זה ויכוח אחר. אבל אני אומר, בהנחה שאתה אומר, לא, לא, אז יקנו אצלו החילונים, או כאלה שלא מקפידים כל כך. לא, אם אתה לא רוצה שזה יהיה לחוף להגיע, גם אתה עצמך לא אמור לעשות את זה. זה הטענה.
אבל אם אני אומר,